שלום רב לצופים היקרים. אנחנו ממשיכים עדיין עם נושא של השבת אבדה, עם עוד דוגמאות, עוד מקרים. קודם כל נתחיל, למדנו בשיעורים קודמים שכתוב התעלמת, פעמים שאתה יכול להתעלם, כמו אדם מכובד, אסור לו, הוא לא חייב לבזות את עצמו, לזלזל בעצמו, למען השבת אבדה. התורה פטרה אדם כזה, שהוא שלא יזלזל בכבודו, אם הוא אדם עשיר, אדם מכובד, אדם גדול, לא חייב לזלזל בעצמו, להתבזות בשביל מצוות השבת אבדה. ככה למדנו בשיעורים הקודמים. יש לנו סיפור מעניין בספר שמואל ב', פרק ו'. שם מסופר על ויכוח שהיה בין שאול, בין דוד המלך למיכל אשתו. כן, מסופר שם שאהרון הברית בא מהבית של עוזה, הגיע לכיוון, הביא אותו לכיוון ירושלים, ודוד המלך מקבל את, ביחד עם העם, מקבלים את אהרון הברית, ודוד המלך שם, כתוב, מפזז ומקרקר ביחד, שמחים ביחד עם כולם, בתוך העם, ורוקד, ולכבוד אהרון הברית, ו... מה שקרה ממיכל בת שאול, ראתה אותו מהחלון, ראתה אותו, תשמע, מלך ישראל, ככה עם כל אנשים הפשוטים רוקד בצורה כזאת, מזלזל בכבודו. זה לא ראוי, לא ראוי למלך ישראל שיבוא לרקוד ביחד באותו ריקוד, באותה רמה, באותו, ביחד עם הפשוטי העם. זה לא ראוי, זה זלזול בכבוד המלכות, זה מה שהעירה לו. דוד המלך לא הסכים איתה. והוא העיר לה והסביר, ולא הסכים איתה. אמר, לכבוד השם, אפילו לא אכפת להתבזות יותר. לכאורה, מדוע? מדוע? הרי למדנו שהתעלמת, פעם שאתה ראו להתעלם. למה דוד המלך פה באמת זיזל בכבודו עד כך? למה? כן, דרך אגב, אומרים שדוד המלך הוא צדק, לא מיכל. מה שעשה דוד, בסדר גמור, מיכל היא קצת טעתה. כן, השאלה במה היא טעתה? זו השאלה שלנו שאני רוצה לדון עליה עכשיו. כי כתוב, והתעלמת. פעמים אדם ראינו שהשבת אבדה לא יזלזל בעצמו לפני העם. הוא פטור. גם פה דוד המלך לא היה צריך לרקוד בצורה כזאת לפני אהרון. לפני אהרון עם כל העם ביחד באותו מעמד, באותו צורה כמו כולם. התשובה נראה לי תרץ. שזה תלוי אם זה לכבוד השם. שעושים ממש ישירות לכבוד השם, לכבוד אהרון הברית, אז מותר אדם, משמע דוד המלך, שאומר מותר, לכבוד השם, ישירות, אין בעיה של זלזול לכבוד השם. לכבוד השם, אין, כולנו שווים לכבוד השם, לכבוד השם. אנחנו, לכבוד השם, מותר לזלזל, מותר הכל, לכבד כמה שיותר, לפאר ואת הכל לכבוד השם, מותר ישירות. ומה שאמרנו והתעלמת, שאדם בשבת אבדה, זה אדם שהוא לעשות פעולה לכבוד אדם, בשר ודם. אז אומרים, אתה לכבוד עשיו אדם, אתה לא חייב לזלזל בעצמך. אז זה החילוק שיש בין המקרה של דוד המלך לבין והתעלמת. לכן דוד המלך זה מה שתרץ לה, שלכבוד השם, לא ישירות לפני את השם, רוקד לכבוד השם ישירות מולו, אין בזה זלזול בו, כי לפני השם כולנו שווים. אין בזה בעיה. כל הבעיה תהיה שאדם חשוב מול אדם פשוט, או אדם יעשה פעולה בזויה, לבשר ודם, בזה יכול לבוא זלזול, בזה, זה מה שתרץ לה דוד המלך. עכשיו השאלה היא, מה הדין חפצים שנשארים במקווה, או בישיבה, או בתי כנסת, או בסופרים? כפי שאתם יודעים, או לא יודעים, במקווה נשארים שם הרבה חפצים של בני אדם. מגבות וסבונים ונשארים. כל יום באים, משתמשים שם מאות או עשרות אנשים, אז אתם מבינים, בסוף השבוע או בסוף החודש, יש ערימות של בגדים נשארים, כל מיני סוגים של בגדים, ואלף גם אין סימן, אבל חוץ מזה גם פשוט, מה עושה? הבלן הזה שם, מה שהוא אוסף, יש לו אסף מלא אנשים שכחו מגבות וסבונים וכולי, מה הוא עושה עם זה? מה הוא יעשה? למי ישמור את זה? מה עם השבת אבדה? מה קורה עם זה? כנ"ל בבית כנסת, באים אנשים, נכנסים לשם, משאירים, שוכחים עטים, שוכחים מחברות, שוכחים ספרים, והולכים. וזהו, מה עושים? מה עושה בית כנסת עם זה? מה, לשמור לו איזה לעשות, לקנות קרוונים שלמים ולאחסן כל השנים האלה עד שאולי יבוא בעל הזה? ככה רוצה לעשות? כן? התשובה היא שכתבו הפוסקים שבזה הוא פטור. הם פטורים מלשמור הרבה זמן, רק כמה ימים יכולים להמתין לו, שבוע, שבועיים, הוא לא בא לקחת את הדברים שלו, לוקחים את הכל ואפשר להשליך את זה. להשליך את זה להשפע, אם זה דברים, כן? יכולים, זה, הם לא חייבים לשמור לו את זה לעולמי עד. מדוע? שאדם בראש יודע שהוא נכנס למקום כזה, הוא יודע שהוא יודע שלא יוכלו לשמור לו הרבה זמן, הוא מתייאש בזה כבר, וזה שהוא לא בא, זה מגלה שכבר הוא התייאש, וגם פעם מורה גם אין בזה סימן, אז לכן האדם מתייאש מזה, ומילא זה נעשה כמו הפקר כזה, ולמעשה הם לא חייבים לשמור, אלא יכולים להשליך. כך כתבו הפוסקים, מכל מקום כתוב, כתבו הפוסקים, טוב שיכתבו שלט בכניסה, שתדעו לכם פה, כל מי שנכנס לפה על דעת, כן, שימו שכח, תוך כמה ימים הוא לא בא לקחת, זה יושלח להשפע. כך כותבים תנאי כזה, כל נכנס על דעת, כן, כך כותבים, ואז באמת יש ממתינים כמה ימים הוא לא בא לקחת, אוספים את זה, ניתן להשליך את זה, זה נעשה הפקר. כן? שאלה. אדם אחד היה נושא כלי שהיה בו כלי שבתוכו דבר השווה 100 שח. והוא ראה כלי של חברו שעומד להישבר, הכלי, שבתוכו דבר ששווה 1,000 שח. כן? שלא, מה שיש לו בתוך הקד שווה 100 שח בלבד. כמו מלח, למשל, לא מלח. 100 שח. לעומת זאת הוא רואה דבר ששווה ששם שמן משובח של חברו ששווה 1,000 שח. האם הוא מצווה לשפוך את שלו, שזה 100 שח, וללכת להציל את ההוא של החבר של 1,000 שח, ואחר כך כמובן הוא ישלם לו עבור ה100 שח שלו. האם הוא חייב לעשות, צריך לעשות את זה? מה מותר לו לעשות במקרה כזה? כדי להציל את הממון של החבר שלו. טוב, זה הפסד גדול, להוא הפסד של 1,000 שח. ואם הוא ישליך את שלו, זה הפסד רק של 100 שח. אז מה שיקרה, הוא יציל לו 1,000, הוא ייתן לו, ישלם לו את 100 שח שלו, ואז יובח 900. ודאי מסתבר מאוד שכך ניחה לבעלים שם. אז התשובה היא שם, אם יש אנשים, בני אדם שם, או בעל, אם הוא נמצא בעל השמן, או זה עם הכלי השבור, כלומר להישפר, אם הוא נמצא שם, הוא הולך, צריך ללכת ולתנות אותו. תודה לך, אתה רוצה, אני אשפוך את שלי, ואתה תשלם את 100 שח? יגיד לו כן, אז הוא חייב לשפוך את שלו, להציל של החבר שלו. ככה הוא ירוויח 900 שח, האדם השני. כן? ואם הוא לא נמצא, הוא תופס 3 בני אדם, אולי תראו, אני הולך להציל, שימו לב, אני מאבד את שלי ב100 שח, בשביל להציל להוא של דבר של 1,000 שח, והם אומרים לו כן. כן, זה נכון, זה שווה, לך תעשה את זה, אז הוא מחויב גם כן לשפוך את שלו ולהציל. מה הדין? לאף אחד לא נמצא, הוא נמצא לבד. כתבו הפוסקים שהוא חייב גם ככה לשפוך את שלו ולהציל, ואז ישלם לו את הימי השח שלו. למה? כי שומדן דעת גמורה שניחה לבעלים לא להפסיד 900 שח. ככה אם הוא הולך להציל את זה, ומדובר שאין את מי לשאול כמובן, אז הוא מציל לו 900 שח, יש עומדן דעת שניחה לו, ניחה לבעלים בזה. לכן בזה הוא חייב לעשות, במקרים האלה אמרנו, הוא חייב לשפוך את שלו ולהציל. אז שוב, אם אין אף אחד לשאול, הוא לא צריך, אין אף אחד, לא בני אדם, וזה הולך לשפך, אוטומטית הוא שופך את שלו, הולך להציל את של החבר שלו, והחבר שלו ייתן לו 100 שח שהוא הפסיד. כן? וזה משום מצוות השווה דבדה. אבל אם הוא נמצא הבעלים, הוא לא ישפוך מיד. ילך לשאל אותו, תגיד לי, אתה מוכן? אתה תשלם לי? כן? יכול להיות שהוא יגיד לו לא. יכול להיות שהוא יגיד לו לא. כן? יכול להיות שהוא יגיד לו לא. יש מישהו אחר, צריך לבוא לעזור למישהו אחר. הזמנתי. אני לא צריך, תודה. כן? ואם הוא לא נמצא הבעלים, אבל יש אנשים בני אדם, אז ישאל אותם, יבוא רבותיי, שימו לב, אתם רואים? 3 בני אדם, אני הולך להציל לו, שימו לב, אני שופך את שלי בשביל להציל לו, אומר לו, כן, תעשה את זה והוא ישלם לך. ואז בזה גם הוא אז ישלם לו, בעל השמן ישלם לו את 100 שח שהוא מפסיד, ובזה הוא חייב לקיים משום השבת אבדה. עכשיו שאלה, אדם שמשיב אבדה, האם מגיע לו שכר בטלה או שכר טרחה, האם מגיע לו משהו? התשובה היא, השבת אבידה כתוב לא נוטלים עליה שכר. לא נוטלים על השבת אבידה ללא תשלום. ללא תשלום. רק מתי הוא קצר שלם, אם בן אדם הזה עומד לעבוד, הוא צריך לעבודה, הוא צריך להפסיק מהעבודה שלו, שעות העבודה בשביל להציל, וזה כן ישן לו תשלום מסוים, כן? תשלום מסוים. אבל אם הוא סתם באלמה, לא משלמים תשלום עבור השבת אבידה. שבת אבידה, כתוב, זה ללא תשלום. דהיינו, רק אם יש לו הפסד מסוים של שעות עבודה, או הפסד אחר, בזה הוא כן ישלם לו. אבל בלי הפסד, השבת אבידה לא נותנים תשלום. זה מצווה נטו. כן. שאלה. אדם איבד חפץ מסוים, וגם אביו של אותו אדם איבד את חפץ. כן? הבן איבד חפץ, ואביו גם כן איבד חפץ. והוא לא יכול להשיב לשניהם. הוא יכול להשיב או את זה או את זה. אז מה הוא עושה? את מי הוא יקדים? את של אביו או של עצמו? שאלה. התשובה, כתוב בגמרא, בבא מציעא למד ג' עמוד ראשון, כן, אבידתו קודמת. אדם עצמו, יקדים של עצמו ולא של אביו. כן? אין פה כיבוד אב ואם במקרה הזה, אלא יציל את של עצמו. ואם האביו של אביו, ואם הוא יצליח גם אחר כך של הציל את אביו, מה טוב ומניים, אבל אם לא, אז הוא יציל את של עצמו ולא את של אביו. זה חידוש, חידוש מעניין, שפה במקרה כזה אין פה כיבוד אב ואם, לא אומרים, למה? א', כי יש הפסד. א', יש פה, במקום שיש הפסד, לאדם אין כל כך כיבוד אב ואם, א', אין כל כך. ב', דבר ראשון, דבר שני, טעם נוסף, כתוב שם הגמרא במציע למד ג' עמוד ראשון אומרת שם, יש פסוק בדברים תתוו ד', כתוב, כן, אפס כי לא יהיה בך אביון. התורה מצווה את האדם, תשתדל, תיזהר, תשתדל לא להיות אביון, תשתדל, תמנע את האפשרות שתהיה אביון, תעשה פעולות, תשתדל לא להיות אביון, לא לפזר יותר מדי, להציל, לא לזלזל, לא לבזות דבר, לא לזלזל, לא לזרוק, שלא תהיה אביון. התורה, זה ציווי מהתורה, אדם משתדל לעשות פעולות שהוא לא יהיה אביון. לכן פה, במקרה הזה, אם הוא יאבד את שלו, זה חלק ממצב שעלול להביא אותו לידי שיהיה עני. לכן במקרה כזה, לכן קברו חז"ל, ועל פי התורה, הפסוק הזה שאמרתי, שאבדתו קודמת לאבדת אביו. אפילו שאביו זה חשוב, והוא קם לפניו, וכל הדברים האלה, בעניין הזה הוא הקדים של עצמו. למה? שלא יהיה אני. התורה אומרת לך, תשתדל לא להיות אני, תעשה פעולות, לא להיות אני. גם לא לאבד דברים, לא לזרוק, לא לזלזל בדברים, שלא להיות אני. חידוש מעניין ראיתי באחד הפוסקים, ערוך השולחן, שמה הדין עם אדם שלא איבד משהו, אבל ספק אם ימצא את זה, ספק, הוא לא ברור לו אם ימצא יציל, ספק אם הוא יציל את העבדה, הוא יצליח להציל את זה, ספק, לעומת זו של החבר שלו, הוא ודאי יציל של החבר שלו, את מי הוא יקדים? שוב, אני חוזר לשאלה, עכשיו שלו הוא ספק אם הוא יצליח להציל, ושל חברו, גם כן, שאיבד משהו, הוא כן יוכל להציל את זה בוודאי, אז פה במקרה כזה, את מי הוא יציל? הוא כותב, במקרה כזה, יקדים את של חברו, לא שלו, כי שלו זה ספק אם הוא יציל. ספק, לא בטוח שהוא יציל. ושל חברו ודאי, אז ספק ודאי, ודאי עדיף. לכן במקרה הזה הוא כותב ארוך השולחן, חידוש מעניין, במקרה כזה, שיקדים את של החבר במקרה הזה. כן, עוד דבר חשוב למדנו, שאדם עושה טובה לחברו סתם באלמה, החברו עושה לו פעולה, הוא צריך לשלם לו עבור זה. כל אדם שעושה לחברו פעולה, והוא נהנה מזה, עשה פעולה מסוימת ששנייה, השתבח הדבר, כן? צריך לשלם לו תשלום, לא יכול להגיד לו מה פתאום, בחינם, מה פתאום, לא רציתי, יכולתי דברים, דבר, אתה רואה, הוא הועיל לך, עשה לך פעולה, עזר לך, זה שווה כסף, נא לשלם. כן? לא יכול להגיד לו מה פתאום, לא ביקשתי ממך עד שלם. מה פתאום, אבל תראה, הוא הועיל לך, זה השביח, הדברים שלך השביחו, כן? אז בזה כן הוא צריך לשלם לו. אז, אבל דווקא שהוא השביח את, את הדבר, את המסעדה שלו, השביח את הדבר, עשה פעולה של תיקון בבית, תיקון, נהיה תועלת מסוימת בגוף הדבר, הוא השביח אותו דבר. אבל אם אדם רק סילק נזק משדה חברו או מחברו, נזק שעמד לקרות נזק, כן? בזה פטורים, סילוק נזק שעלול לבוא, זה נקרא מבריח הרי, כן? ובזה פטורים משלם ממון, כי אין בזה אבל תועלת בגוף הדבר, אלא רק יבריח את הסכנה, וזה לא משלמים ממון, לא משלמים תשלום. שאלה, אדם הסתבך עם השלטונות באופן רצוני, אדם אחד הסתבך עם השלטונות, משהו סיבוך רציני מאוד, וצפוי לעונשים גדולים, וכנסות גבוהים, ובקיצור הסתבך. בא אליו אדם, אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, אתה נותן לי מיליון שח, אם אני מסתדר לך את העניין, אתה נותן לי מיליון שח, אמר לו, כן, אני אתן לך. ובן אדם הזה, באמת,